כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י"א בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף ט"ז. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, יום שלישי של פרשת בשלח, סגולה לפרנסה, לקרוא פרשת אמן, שניים מקרא ואחד תרגום, פרשה שמופיעה בפרשת בשלח. כך אמר הרבי מרימנוב. ובפרשת בשלח הבא עלינו לטובה, ט"ו בשבט תשע"ז, שבת שירה, ושבת הדף היומי, בציפורי בכפר, אשר בחפץ חיים. נתכנס כולנו יחד, לומדי הדף היומי, אוהבי התורה ולומדיה, לשבת של התחזקות והתחדשות, עם שיעורי הדף היומי, עם הרצאות, עם עונג שבת, עם שירה, זמרה והודיות לבורא כל העולמים. ובמוצאי שבת טיש מיוחד עם האחים אמירן ואריק דביר. בשביל להיות שותפים לחוויה הנפלאה הזו בעזרת השם ובישועתו, צריך להתקשר ולהירשם בטלפון הבא, 08-85-93-888, 08-85-93-888. ועכשיו, בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול בדף ט"ו ממסכת בבא בתרא. נעשה זאת דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, מי כתב את חטא הפסוקים האחרונים שבתורה? והתשובה, לרבי יהודה כתבם יהושע, ולרבי שמעון הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. שאלה שנייה, מה הפירוש את חטא הפסוקים הללו יחיד קורא אותם? התשובה ברש"י שאומר שאין מפסיקים באמצע לעלות אחר לקרות, אלא אחד קורא מתחילה ועד סוף. שאלה שלישית, מי סיים את ספר יהושע? התשובה פנחס. שאלה רביעית, מי הוא איתן האזרחי? התשובה אברהם. שאלה חמישית, מניין לגמרא שאביו של בלעם? התשובה, מבואר במסכת מגילה שכל מי ששמו ושם אביו מוזכר בנביאות, בידוע שהוא נביא בן נביא, ובלעם מוזכר בתורה עם שם אביו שנאמר בלעם בן באור. השאלה האחרונה על דף ט"ו, איזה נאמנות מיוחדת בה השם מצא השטן באברהם? והתשובה, השם הבטיח לו את כל הארץ, ולבסוף הוא צריך לקנות לאשתו קבר ב-400 זוז. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי על דף ט"ו ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, י"א בשבט תשע"ז. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף ט"ז ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ט"ו עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, מן הפסוק שמצטטת הגמרא מספר איוב, והיא היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מפרשת הגמרא עכשיו את מעשה איוב לפי סדר הפסוקים. אמר בספר איוב פרק א' פסוק ו', ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אותו היום ראש השנה היה שבו העולם נידון, ובאו המלאכים להתייצב לפני השם כדי ללמד זכות על בני האדם, ובא השטן עמם כדי לקטרג וללמד חובה. כך מסביר המצודת דוד. אמר בפסוק, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? לפי שאין רשות לקטן לדבר עד שיתחיל עמו הגדול, לזה פתח עם השטן ושאלו. כך מסביר המצודת דוד. ויען השטן משוט בארץ ומהתהלך בה. חיפשתי היטב לראות מעשי בני האדם. אמר השטן לפניו, ריבונו של עולם, שוטטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם שאמרת לו בספר בראשית פרק י' ג' פסוק י' ז', קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. ואפילו אחי, בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, אשתו עד שקנה חלקת שדה ב-400 שקל כסף מידי עפרון, לא ירער אחר מידותיך. וזו הייתה כוונת דברי השטן באומרו שהוא בא משוט בארץ ומתהלך בדעיינו מאברהם שנאמר בו, קום התהלך בארץ. ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע? כאמור בספר איוב פרק א' פסוק ח', אמר רבי יוחנן גדול השבח הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם אבינו. דילו באברהם כתיב, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, בספר בראשית פרק כ"ב פסוק י"ב, שאין הכתוב משבחו אלא ביראת אלוקים, ואילו באיוב כתיב, איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. המהרש"א מסביר שאכן לא היה איוב גדול מאברהם ולא קיצר המקום בשפחי אברהם, אלא משום שהיה זה בפניו. כוונת הגמרא באומרה גדול הנאמר באיוב, היינו שזו הייתה טעותו של השטן, שחשב שהקדוש ברוך הוא אוהב את איוב יותר מאברהם, משום שנאמרו בו יותר שבחים מאברהם, ולא ידע את החילוק בין בפניו ובין שלא בפניו. בררת הגמרא מהי ושר מרע, מה כוונת הכתוב ושר מרע, הרי מאחר שהיה ירא אלוקים ודאי שהיה שר מרע. אמר רב אבא בר שמואל, יש גרסה רבא בר שמואל, איוב וטרן בממונו היה מנהגו של עולם הוא שאדם שנתחייב לפועל תשלום של חצי פרוטה עבור מלאכה מועטת שעשה לו, נותן עבור חצי פרוטה לחנווני, דהיינו הוא קונה אצל החנווני כיכר או ביצים בשווי פרוטה, וחולק אותם עם הפועל. אבל איוב יתרה משלו, היה מוותר משלו על כל הפרוטה לפועל, ולא היה מצמצם ליתן לו בשווי חצי פרוטה בלבד. הטעם שהיה עושה כן, מסביר המהרש"א, מבואר לכמן בגמרא שכל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך, ולפיכך היה חפץ איוב להעניק לפועל פרוטה שלמה שתחול בה הברכה. הבן יהוידע כותב באופן אחר, דרך אדם כשקונה מהחנווני דבר בשווי 100 פרוטות וחצי, אינו משלם לו אלא 100 פרוטות, מאחר שאין לו מטבע של חצי פרוטה. וגם לחנווני אין מטבע זו כדי ליתן עודף מפרוטה. איוב היה משלם לחנווני פרוטה שלמה. וכוונת הגמרא, מנהגו של עולם נותן חצי פרוטה לחנווני, הכוונה בתמיה, כלומר וכי אדם נותן לחנווני חצי פרוטה, הרי אינו משלם תמורת החצי פרוטה כלל, ואילו איוב ויתר לכל הפרוטה משלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, נאמר בפסוק בספר איוב, פרק א' פסוק י', ויען השטן את השם ויאמר, החינם ירא איוב אלוקים, הלא אתה סרת בעדו ובעד ביתו, מעשה ידיו בירכת ומקנהו פרץ בארץ. כלומר, האם בחינם ירא אלוקים הוא איוב, בלא שקדם לו שכר על כך? הרי אתה מגן בעדו ובעד ביתו, ומברך את מעשה ידיו ואת מקנהו. בררת הגמרא מהי, מה כוונת הכתוב מעשה ידיו ברכת? אמר רבי שמואל בר יצחק שהיה כל אדם הנוטל פירוטה מאיוב מתברך, מאחר שהייתה הברכה שרויה בכל מעשה ידיו ונכסיו. ומהי כוונת הכתוב ומקנהו פרץ בארץ? הרי לא מצינו בשום מקום לשון פרץ על ריבוי, אלא במקום שנסמך אליו לשון ריבוי כמו ויפרוץ לרוב, או כמו כן ירבה וכן יפרוץ. לכן הבינה הגמרא שהכוונה בזה לפריצת גדי רוב עם מנהגו של עולם. כך מבאר המהרש"א. אמר רבי יוסי בר חנינה, מקנהו, צונו וקרו של איוב פרצו את גדרו ומנהגו של עולם, שהרי מנהגו של עולם הוא שהזאבים הורגים את העיזים, ואילו במקנהו של איוב היו העיזים הורגים את הזאבים. ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לא, אם לא על פניך יברחקה. כלומר, אומר השטן, נסנה אותו על ידי שתיגע בבני ביתו ועושרו לאבדה ממנו, וראה אם לא יקלל ויגדף כלפי מעלה בעבור הכעס אשר אתה כועס עליו. כך מבאר המצודת דוד את הפסוק. ורש"י מפרש בלשון תמיה, האם לא על פניך יברחקה? ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוקים בספר איוב, ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר לא בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. דהיינו, רשאי אתה לפגוע בבני ביתו ובנכסיו על מנת לנסותו, אבל אינך רשאי לפגוע בגופו ולהקותו. ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות והאתונות רועות על ידיהם. מתואר לעיל בפסוקים שבכל אחד מימות השבוע היו עושים שיבת בני איוב משתה בבית אחד מהם, וקוראים לשלושת אחיותיהן לסעוד עמם. לאחר שנסתיים השבוע היו חוזרים לסעוד בבית אחיהם הבכור, ובאותו היום היה מעלה עליהם אביהם איוב עולות כנגד כולם כדי לחפר על הרהורי הלב. כותב המצודה דוד, שבחר השטן ביום הזה לאבד בו את ממונו ובניו של איוב כדי לנסות את איוב ביותר. שיומר איוב, הלא היום העליתי עולות כנגד כולם, ואם כן מנוקים הם מאבון, מדוע הם מתו? מבררת עכשיו הגמרא, מה כוונת הכתוב שהבקר היו חורשות והאתונות היו רועות על ידיהם? דהיינו, כיצד ייתכן שבשעת החרישה כבר היו האתונות רועות, הרי עדיין לא צמח כלום בשדה? אמר רבי יוחנן, הפסוק הזה מלמד שעימו הקדוש ברוך הוא לאיוב בעולם הזה, מעין העולם הבא. נאמר נביא ירמיה, פרק למד א' פסוק ז', ערה ויולדת יחדיו. דהיינו שלעתיד לבוא יהיו ההיריון והלידה ביום אחד. גם אצל איוב היה כעין זה, שבאותו הזמן שחרשו הבקר בשדה, כבר צמח הזרע והיו האתונות אוכלות מן התלמים שצמחו. מסביר עיון יעקב שהטעם שנקת הכתוב את העניין הזה בתוך המקראות המתארים את הפורענות הבאה על איוב זה כדי לתאר את נפילתו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, שמתחילה היה לו מעין העולם הבא, ולאחר מכן ניטל ממנו אפילו ממידת העולם הזה. ובספר תורת חיים הוא כותב שמדברי הגמרא כאן משמע שעולם הבא היינו העולם שיהיה לאחר תחיית המתים ולא עולם הנשמות, שהרי בעולם הנשמות אין שייכות להיריון ולידה. והוסיף שיש להוכיח כאן גם מדברי הגמרא במסכת סנהדרין דף צדי עמוד ב'. הגמרא מבארת את דברי המשנה שהכופר בתחיית המתים אין לו חלק לעולם הבא ומבארת שהטעם בזה הוא מידה כנגד מידה, מאחר והוא כפר בתחיית המתים אין לו חלק בתחיית המתים. הנה מוכח שעולם הבא היינו תחיית המתים. אבל הוא מקשה מנוסח תפילת שבת, אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלינו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים, משמע שעולם הבא אינו תחיית המתים. מביאה עכשיו הגמרא מקראות המתארים את האסונות שבאו על איוב. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר אש אלוקים נפלה מן השמיים ותבער בצון ובנערים ותוכלם. ספר איוב פרק א' פסוק ט' ז', דהיינו, עוד קודם שגמר הראשון שסיפר על נפילת הבקר והאתונות ביד מלכות שבא, עוד לא סיים את דבריו בא השני וסיפר שנפלה אש בצון ובמשרתים השומרים עליהם. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום, ואת הנערים יקו לפי חרב, כלומר, חיל הכסדים נחלקו לשלושה חלקים ופשטו על פני השדה כדי ליטול לגמלים בשלל, וגם הרגו את הנערים המשרתים השומרים עליהם. רש"י כותב שהשלוחים שבאו לספר לאיוב את כל אשר הרע, היו שלוחי השטן, וכדי להקניתו ולהחתיו, סיפרו לו תחילה על ההפסדים הקטנים, ולאחר מכן על ההפסדים הגדולים. המשיכה הגמרא ואומרת, נאמר בפסוק, עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, והיגע בארבע פינות הבית, והיפול על הנערים וימותו. דהיינו, הבית עמד בצידו האחד של המדבר, והגיע רוח חזקה מצידו השני של המדבר, ואף שהגיע רק מצד אחד, הקיפה את הבית כולו עד שנפל על הבנים והבנות, ומשרתם וימותו. הביאה הגמרא מקראות המתארים את מעשיו של איוב אחרי ששמע את כל הבשורות הללו. היה קום איוב ויקרא את מעילו, והיה גז תלש את שיער ראשו, ויאמר ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה. השם נתן והשם לקח יהי שם השם מבורך. כלומר, כשם שיצאתי מבטן אמי ערום בלא בנים ובלא עושר, כן אשוב אל הקבר בלעדיהם ואין לי להתרעם על אובדנם. הוא הוסיף לבאר את הדברים שעלו השם הוא שנתן לי את הכל והוא שלקח את שלו. אז מה מקום יש להתרעם על כך? נאמר שם בפסוק, בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים. אף שבאו על איוב צרות תכופות, מכל מקום לא חטא להתרעם על הבורא ולא אמר עליו דברי תפלות. ויהיה הגמרא מקראות המתארים את המשך דיבורו של השם עם השטן, והיה היום ויבואו בני האלוקים להתייצב, כאשר הגיע שוב ראש השנה, שבו מתייצבים המלאכים מלמדי הזכות ומלמדי החובה, ויאמר השם אל השטן, היי מזה תבוא, ויען השטן את השם, ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. אמר לפניו, אמר השטן לפניו, ריבונו של עולם, שוטטתי בכל העולם, ולא מצאתי כעבדך אברהם, שאמרת לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ובשעה שביקרש לקבור את שרה אשתו, לא מצא מקום לקוברה, עד שקנה ב-400 שקל כסף, ואף על פי כן, לא יירר אחר מידותיך. ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, ועודנו מחזיק בתומתו ותסיטי ניבו לבלעו חינם. דהיינו, על אף כל המכות שהבאת עליו, עדיין מחזיקו בתמימותו, ואתה פיתית אותי להשחיתו בחינם מבלי אבון כדי לנסותו. שואל התורי אבן, במסכת חגיגה, מדוע אמר הקדוש ברוך הוא שאיוב לוקה בחינם? הרי במסכת סוטה דף י' א' עמוד א', אמר רבי סימאי, שלושה יועצים היו לפרעה מלך מצרים. האחד הוא בלעם שיעץ לשעבד את בני ישראל, לכן נהרג על ידם. השני איוב ששתק, לכן נידון בייסורים. והשלישי יתרו שדיבר טוב על ישראל, ולכן זכה שישבו בניו בלשכת הגזית. מבואר אם כן שאיוב לקהל ששתק ולא יעץ טוב על ישראל. הוא מתרץ שמכל מקום לולא הסתתו של השטן, לא היה ראוי לעונש חמור כל כך. תירוץ נוסף, רבי יוחנן סובר כשיטתו לאל בדף תדווה ועמוד א' שאיוב היה מבני ישראל העולים מן הגולה בתקופת בית שינים. כן לדבריו, איוב לא היה מיועצי פרעה, ולפיכך אמר רבי יוחנן שנענש חינם. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אלמלא שמקרא זה כתוב בספר איוב, אי אפשר היה לאומרו. שהרי כתוב מתאר את הבורא כאדם שמסיטין אותו, מפתים אותו אחרים, וניסת, נענה לפיתויים. אבל האמת בזה שלא נקט הכתוב אלא בלשון בני אדם, כדי לסבר את האוזן, ואין לפרש את הדברים כפשוטם, וחס ושלום, אין שום עוול לפני המקום. מה שנקט הכתוב בלשון חינם, היינו על דרך דברי השטן שאמר, החינם ירא איוב אלוקים. כך מסביר המהרש"א. אילו עיון יעקב מוסיף ואומר, שהטעם שעשה הקדוש ברוך הוא את עצמו כאילו הוא ניסת מדברי השטן, כדי ללמד שאף שאסור לאדם לקבל לשון הרע, מכל מקום עליו לחשוש לדברים. הברייתא מבארת את פעולותיו של היצר הרע. במתנית התנא בברייתא שנינו, על אופן פעולתו של יצר הרע שמתחילה יורד לעולם ומטעה את הבריות לחטוא, ולאחר מכן עולה למרום ומרגיז, מקטרג על האדם החוטא, ומעלה את חמת המלך עליו ונוטל ממנו רשות להרוג את החוטא, ולאחר מכן נוטל את הנשמה של אותו אדם. החתם סופר כותב שהממרה הזו הובאה כאן שלא במקומה, ובעצם היא שייכת לאחר הממרה של ריש לקיש שיאמר הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. ממשיכה הגמרא ואומרת, נאמר בספר איוב, ויען השטן את השם ויאמר, אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כלומר, דרך אדם כשבאים להקותו על ראשו, מגנו בידיו על ראשו כדי לקבל את המכה באור ידו ולא באור ראשו. ומאחר ודרך אדם לעשות כנף בעבריו, כל שכן שייתן כל ממון שיש לו להצלת נפשו. ולכן אין איוב מצטער על אובדן ממונו, מאחר שיודע שהוא לכפרת נפשו. כי סבור הוא שנגזר עליו מיטה, ותמורת נפשו נאבד כל ממונו. אולם, שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברחקה. אם תשלח ידך להקותו בגופו, תראה שמיד יקלל אותך בעבור זאת. ויאמר השם אל השטן, אינו בידיך, אך את נפשו שמור. נתונו בידך להקותו בגופו, אבל עליך לשמור שלא תיצא נפשו. ויצא השטן מאת פני השם, ויחת איוב בשכין רע מכף רגלו ועד קודקודו. אמר רבי יצחק, קשה היה צערו של השטן שהוא צריך לשמור על נפשו של איוב שלא תיצא, יותר מצערו של איוב באיסוריו. והמשל בזה לעבד שאמר לו רבו, שבור חבית זו ושמור את יינה שלא יישפך. גם כאן היה לשטן להקות את גופו של איוב ולהישמר שלא תיצא נפשו. הביאה הגמרא ממרה של ריש לקיש בעניין השטן, אמר ריש לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. כלומר, אותו המלאך שמסתין ומקטרג על האדם, הוא זה שמפתה אותו מתחילה לעשות רע, והוא זה שנוטל בסוף את נשמתו. והוא מפרש כיצד יש ללמוד זאת מן המקראות באיוב. יש ללמוד זאת שהוא השטן דכתיב, היצא השטן מאת פני השם. ויש ללמוד שהוא יצר הרע ממה שמצינו בשניהם את הלשון רק. כתיב אתם בספר בראשית נאמר בפרק ו' פסוק א' לגבי יצר לב האדם רק רע כל היום. וכתיב אחר נאמר פה בספר איוב פרק א' פסוק י"ב לגבי השטן רק אליו אל תשלח ידיך. וכמו כן יש ללמוד שהוא מלאך המוות דכתיב בספר איוב, אך את נפשו שמור, שציווה הקדוש ברוך הוא לשטן שלא ייטול את נפשו של איוב. על מה בדידי קיימה? הרי שבידו תלוי הדבר, מאחר שהוא הממונה על נטילת כל הנשמות, ולפיכך היה צריך הקדוש ברוך הוא להזירו על כך. וכאן צריך להוסיף את דברי הברייתא שהובאה לעיל, יורד ומטעה ועולה ומרגיז, נוטל רשות ונוטל נשמה. כפי שהעיר החתם סופר. הביאה הגמרא ממרה נוספת לגבי השטן, אמר רבי לוי, השטן שכתרג על איוב ופנינה אשתו של אלקנה שהכעיסה את חנה צרתה. ונזכיר שחנה ופנינה שתיהן היו נשותיו של אלקנה, וחנה הייתה הכרה מתחילה ולפנינה היו 10 בנים, והייתה פנינה מחסת ומצערת את חנה, שהייתה אומרת לה, האם קנית סודר לבנך הגדול, האם קנית חלוק לבנך השני, וכיוצא בזה. סוף דבר שילדה חנה את שמואל הנביא ועוד 4 בנים נוספים, ועל כל בן שנולד לחנה נפטרו לו עלינו לפנינה 2 בנים, עד שכשנתברה חנה בבנה החמישי, בכתה פנינה לפניה, שתמחל לה, התפללה עליה חנה ולא מתו 2 בניה האחרונים, כמתואר במדרש, בבראשית רבתי. אם כן אומר רבי לוי שהשטן שכתרג על איוב ופנינה אשתו של אלקנה, שניהם לשם שמיים נתכוונו במעשיהם. השטן לשם שמיים נתכוון במה שכתרג על איוב, דכיוון דחזי על הקדוש ברוך הוא דנת ידעתי בתר איוב, מאחר שראה שדעת הקדוש ברוך הוא נוטה אחרי איוב, שרי הפליג בשבחו יותר ממה שכתוב בשבח אברהם, אמר חס ושלום, מין שלי לרחמנות ידע אברהם, שמה ישכח הבורא חלילה את רחמיו לאברהם, ולפיכך היה מקטרג על איוב שאינו צדיק כאברהם. אומר החתם סופר שגם בזה הייתה כוונת השטן לקטרג על עם ישראל, והוא מבאר זאת על פי דברי השלה הקדוש, שכתב שלפיכך נכתב בתוך פרשת התוכחה, וזכרתי את בריתי יעקב וגומר כדי להגדיל את התביעה על עם ישראל, שהיו להם כאילו אבות קדושים ולא למדו מדרכיהם. מאחר שראה השטן שדעת הקדוש ברוך הוא נוטה אחרי איוב, חשש שמה ישכח את אהבת אברהם ושוב לא יזכיר את זכותו, וממילא לא יהיה כתרוג על עם ישראל על שלא למדו מדרכי אברהם. פנינה אומרת הגמרא, גם היא לשם שמיים נתכוונה במה שהכעיסה את צרתה, לכתיב בספר שמואל א' פרק א' פסוק ו', והכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה, דהיינו שהייתה מכעסת אותה וחוזרת ומכעסת כדי שתתרעם על הקרותה ותתפלל ותיוושע. אומר הרבינו גרשום, בעבור הרעימה, מה זה הלשון הזו? מה הרעמים הללו לעולם אי אפשר בלא מטר? דהיינו שתמיד לאחר הרעמים באה הגשם, כך הייתה מתרעמת ומכעסת אותה כדי שתבקש רחמים עליה שיהיו לה ולדות. דהיינו הרעימה מלשון רעמים. אומרת הגמרא, דרשה, דרש את הדרשה הזו, רבה חבר יעקב במקום ששמו פפוניה. את השטן נשקה לקריה, בא השטן ונשק את רגליו על שלימד עליו זכות. ויהיה הגמרא, מקראות המתארים את דבריו של איוב. נאמר בספר איוב פרק ב' פסוק יוד, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו, למרות כל הבא עליו, לא חטא איוב לקלל את השם בשפתיו. אמר רבה, יש לדייק מדברי המקרא שרק בשפתיו לא חטא, דהיינו שלא הוציא הדברים בפיו, אבל בליבו חטא, שחשב בליבו מחשבות כפירה. והדיוק בזה הוא, משום שקודם לכן נאמר בכתוב, בכל זאת לא חטא איוב, ואילו עכשיו נאמר לא חטא איוב בשפתיו, משמע? שמעתה החל לחטוא בליבו, כך מסביר המהרש"א. מייקה אמר, מה אמר בליבו? ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יחסה, אם לא איפה מי הוא. כלומר, העולם נתון ביד רשע, המחסה את פני השופטים מלהבחין בדבר אמת, שאם לא כן, מי הוא המחלה את הצדיקים? לכאורה קשה, איך ייתכן לומר שאיוב לא חטא רק בליבו ולא בשפתיו? הרי אמר במפורש בשפתיו, ארץ ניתנה ביד רשע. ובהיר המהרש"א שהפסוק הזה, יש לו שתי משמעויות, כפי שמבואר לכמן בגמרא. נחלקו תנאים והמוראים אם יש דברי כפירה באמירתו, או שאינו אלא כנגד השטן. ונמצא שבפיו, אמרו איוב באופן שאינו מכוון לכפירה אלא כנגד השטן. אבל בליבו כוונתו הייתה לדברי כפירה. אמר רבה, מהפסוק הזה יש ללמוד שביקש איוב להפוך קערה על פיה, כלומר לכפור בעיקר, שחרף וגידף כלפי מעלה. דהיינו שהעולם הזה דומה לקערה ורצה איוב לעוקרה ולהופכה על פיה, דהיינו לכפור בהשגחה פרטית ולטעון שאין דין ואין דיין אלא ניתנה הארץ ביד השטן לעשות בה כחפצו. כך מסביר המהרש"א. אמר לאביי, לא דיבר איוב אלא כנגד השטן. דהיינו, לא הייתה כוונתו לכפור בעיקר ולא נתכוון לה שהארץ נמסרה בידיו של השטן שיכול להביא איסורים על בני אדם. אומר המהרש"א שגם לדברי רבה אמר איוב שארץ ניתנה ביד השטן, אלא שלדבריו כפר איוב לגמרי בהשגחה פרטית וסבר שרשאי השטן לעשות ככל העולה על רוחו, ואילו לדברי אביי אין הדבר כן. ומביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין הזה. כתנאי מצינו מחלוקת תנאים בעניין הזה. אמר בברייתא, הלא פסוק ארץ ניתנה ביד רשע, רבי אליעזר אומר שמפסוק זה יש ללמוד שביקש איוב להפוך קערה על פיה. אמר לו רבי יהושע, לא דיבר איוב אלא כלפי השטן. אומר היד רמה ומסתברא כדברי רבי יהושע. מביאה הגמרא מקראות המפרשים את טענותיו של איוב. נאמר בפסוק בספר איוב פרק י' פסוק ז', על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל. כלומר, אם חפץ היית בכך לא הייתי רשע, אלא שאין מידך מציל. אמר רבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין של העתיד לבוא, שרצה לטעון שכל החוטאים אנוסים הם על ידי יצר הרע, וכך אמר לפניו, ריבונו של עולם, כשם שבראת שור שפרסותיו סדוקות, דהיינו שהוא מפריס פרסה, ובראת חמור שפרסותיו קלוטות, דהיינו שאין פרסת רגלו סדוקה לשני חלקים, נמצא שאתה הוא שבראת את סימני הטהרה בשור וסימני הטומאה בחמור. כך בראת גן עדן ליתן שכר לצדיקים, ובראת גיהינום להעניש הרשעים. ואתה הוא שבראת את הצדיקים על ידי יצר הטוב שנתת בהם, ובראת את הרשעים על ידי יצר הרע שנתת בהם. ומעתה מי מעכב על ידך? מי יכול לעכב ולעשות נגד רצונך? אנוסים הם החוטאים שהיצר הרע מכריחם לחטוא. וכוונת איוב הייתה לכפור בכוח הבחירה שביד האדם, ולטעון שהאדם מוכרח במעשיו. ולכן אמר שאף שהשור הוא המובחר שבמינים, שהרי נמנה ראשון בין הבהמות הטהורות ולא החמור או הפחות שבמינים שנקרא כן על שם חומריותו, מכל מקום אין השור ראוי לשכר ולא החמור לעונש, כיוון שכל אחד מהם מוכרח לטבעו מעצם בריאתו. אם כן גם הצדיקים מוכרחים מצד בריאתם לטוב, והרשעים לרע, ואין ליתן להם שכר ועונש על כך. אלא שאתה בראת גן עדן לגיהנום ואין מעכב על ידך. כך מסביר המהרש"א. ומה יעדרו לי חברי די איוב, מה ישיבו חברי איוב על טענתו זאת? כך הם אמרו לו. אף אתה תפר עירה ותגרע שיחה לפני אל. כלומר, דבריך גורמים להפר עירת שמיים מבני האדם, וכמו כן גורמים הם לגרוע ולמעט את שיח התפילה מן הבריות. מאחר שלפי דבריך, האדם נתון בידי מערכת הטבע, ואין הוא יכול לשנותה. אבל האמת אינה כך. אלא אף שברא הקדוש ברוך הוא את יצר הרע כדי להחטיא בני אדם, מכל מקום ברא לו כנגדו את התורה שהיא תבלין ורפואה לו, ומבטלת מאדם ערעורי עבירה, נמצא, שאין החוטים אנוסים שהרי יכולים הם להציל את עצמם מיצר הרע על ידי לימוד התורה. כאן נאמר במסכת קידושין דף למד עמוד ב', אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, כך אומר רש"י. מבארת הגמרא פסוק העוסק במעשיו הטובים של איוב. דרש רבא מהי דכתיב, מהי כוונת הכתוב בספר איוב פרק כ"ט פסוק י"ג, שאמר איוב, ברכת עובד עלי תבוא, ולב אלמנה ארנן. ברכת עובד עלי תבוא מלמד שהיה איוב גוזל שדה מיתומים ומשביחה, חורשה וזורעה ומחזירה להם כשהיא משובחת. וזו כוונת המילים ברכת עובד, שמתחילה היו היתומים סבורים שהקרקע אבודה מהם, ולבסוף ברכו על שהיא השביחה. ולא אמר שם מפרש, שנכסי יתומים נקראים בשם נכסי עובד, מאחר שהם מאבדים ומפסידים את נכסיהם שאין הם יודעים כיצד להשגיח ולטפל בהם. כוונת הכתוב ברכת עובד, מה שמתברך את הקרקע של העובד, דהיינו היתום, עליי תבוא, בשבילי היא באה. ולב אלמנה ארנין, לחוליך, דאבי אלמנה דלא אבו נסבילה, כל איכן שהייתה אלמנה שלא היו חפיצים לסתה לאישה, אבי אזיל, שדי שמי אילויה, היה יוב, שם את שמו עליה, דהיינו אומר שהיא קרובתו או שהוא מתעסק בשידוחיה, ואבי אתו נסבולה. ועל ידי זה היו באים ונושאים אותה. שבה הגמרא לעסוק בדבריו של איוב. לו שקול ישקל כעסי ואהבתי במוזניים יישאו יחד. כלומר, אם ישקל במוזניים הכעס והעונש שבאו אליי מן השמיים, וכנגדם ישקלו עוונותיי, נראה מי מהם יכריע. אמר רב, אפרה לפום עדי איוב. ראו היה ליטט אפר בפיו של איוב על דבריו אילו. חברותא כלפי ישמעיה? מאחר שמדבר הוא כלפי שמיים כאדם המתווכח עם חברו, ואומר בוא ונשקול מי חייב למי. לכן אי אפשר לדבר עם השמיים כאילו זה חברותה. לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו. אין בינינו שופט ומוכיח שיוכל להניח את יד ממשלתו על שנינו ולברר עם מי האמת. גם על הפסוק הזה אמר רב אפרה לפומי די איוב, ראוי היה ליתן אפר בפיו של איוב על דבריו אילו. כלום יש עבד שמוכיח את רבו וכי יכול אדם להוכיח את הקדוש ברוך הוא? עוד נאמר שם ברית קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. כלומר, מה קרה לי בכל זאת? הלא ברית קראתי לעיניי לא להסתכל על אשת איש ואף גדלה חסידותי עד שלא התבוננתי אפילו על פנויה, שמא לאחר זמן תינשא ויהיה כרוך אחריה. אמר רבה אפרה לפומי די איוב, ראוי היה ליתן אפר בפיו של איוב על דבריו אילו. אי הוא באחרנייתה, הוא לא יסתכל רק בנשים אחרות. אבל אברהם אבינו אפילו בדידי לא יסתכל, אפילו באשתו לא יסתכל. ומניין יודעים זאת דכתיב בספר בראשית פרק י' ב' פסוק י' א', הנה נא ידעתי כאשת יפת מראית. אמר אברהם לשרה אשתו בשעת ירידתם למצרים, הנה נודע לי עכשיו שאשת יפת מראית. מכלל, יש ללמוד מכך, דמעיקר הלא אבי ידע לה. מתחילה לא ידע זאת מאחר שלא יסתכל בה, ורק עכשיו ראה באקראי את דמותה משתקפת במי הנער, והכיר ביופיה. כמה מבואר במדרש בתנחומה. שואל המהרש"א, כיצד ייתכן שאברהם לא נסתכל מעולם בשרה אשתו? הרי שנינו במסכת קידושין דף מ"א עמוד א', שאסרו חכמים לאדם לקדש אישה עד שיראנה מקודם לכן, ואברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אפילו את תקנות חכמים כעירוב תבשילים. כמה מבואר במסכת יומא דף כ' עמוד ב', תרץ המהרש"א שוודאי ראה אותה בנערותה קודם שקידשה, אלא שמאז ועד עתה לא ראה וסבר שלא עמדה ביופיה, שהרי הייתה עתה יותר מבת 60 שנה, ולפיכך כשראה אותה באקראי, אמר הנה הנה ידעתי שעמדת ביופייך. ועוד כותב המהרש"א שיתכן לפרש שלא קיים אברהם את התורה אלא מעת שנימול, ולפיכך בשעה שקידש את שרה לא הקפיד לראותה. ועיון יעקב כותב, שטעם הדבר שאסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה, משום שיש לחשוש שמא יראנה לאחר מכן, ותתגנה בעיניו. ונמצא שאדם שאינו חפץ לעולם, להסתכל באשתו כאברהם אבינו, רשאי הוא לסתה מתחילה, בלא שיראנה, שהרי אין חשש שמא תתגנה עליו בראייתה. אומרת הגמרא, נאמר בספר איוב פרק ז' פסוק ט', קלה ענן וילך, כן יורד שאול לא יעלה. כמו הענן ההולך ואינו שב, כן היורד לקבר אינו עולה. אמר רבא, מכאן יש ללמוד שכפר איוב בתחיית המתים. ועוד נאמר בספר איוב, אשר בסערה ישופני, והרבה פצעי חינם. הלא הוא כיתת אותי ברוח סערה, והרבה פצעי בחינם, הלא עוול בכפי. אמר רבא, איוב בלשון סערה חרף כלפי המקום, ובלשון סערה ישיבו מן השמיים. בלשון סערה חרף דכתיב, אשר בסערה ישופני. וכך אמר איוב לפניו, ריבונו של עולם, שם הרוח סערה עברה לפניך, ונתחלף לך התיבות בין איוב לאויב, דהיינו שאתה דן אותי ששמי איוב, כי לא הייתי אויב, ובלשון סערה ישיבו מן השמיים. דכתיב נאמר בספר איוב פרק למתחת, ויען השם את איוב מן הסערה, ויאמר, עזרנה כגבר חלצך, ואשאלך ואודיעני, התחזקנה והזדרז וענה לי על שאלותיי. וכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרבה נימין, הרבה סערות, והדרשה הזו של הגמרא מדברי המקרא, מן הסערה, שזה לשון שיער. אם כן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הרבה נימין, הרבה סערות בראתי באדם, וכל נימה ונימה בראתי לגומה, בור בפני עצמה, שממנה יונקת את חיותה. והטעם שבראתי לכל נימה ונימה בפני עצמה הוא כדי שלא יהיו שתיים יונקות מגומה אחת. שאלמלא, שאם היו שתיים יונקות מגומה אחת, היו מחשיכות את מאור עיניו של אדם. ומעתה יש להבין שאם בין גומה לגומה לא נתחלף לי, האם ייתכן שבין איוב לאויב נתחלף לי? כי מאחר ואיוב כפר בהשגחה פרטית וטען שהארץ ניתנה ביד השטן לעשות בה כרצונו, לפיכך הוכיח לקדוש ברוך הוא שישנה השגחה פרטית בכל דבר בבריאה. אפילו בדברים הדקים כחוט השערה. וכן שאר העניינים שאמר לו הקדוש ברוך הוא המבוארים לאלן בגמרא, בכל אחד מהם ניתן לראות את דקדוק ההשגחה שיש בכל פרט שבעולם. כך מסביר המהרש"א. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר לאיוב, מי פילג לשטף תעלה? דהיינו מחילק דרך לכל טיפת גשם. וכך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, הרבה טיפין, הרבה טיפות גשם בראתי בעבים, בעננים, וכל טיפה וטיפה בראתי לדפוס, דרך ושביל בפני עצמה, כדי שלא יהיו שתי טיפין יוצאים מדפוס אחד, משביל אחד. שאלמלא שתי טיפין יוצאות מדפוס אחד, אם היו שתי טיפות יוצאות משביל אחד, היו מטשטשות את הארץ. עושים אותה לחקתית, ואינה מוציאה פירות. ומעתה יש לך להתבונן, אם בין טיפה לטיפה לא נתחלף לי, הייתכן שבין איוב לאויב נתחלף לי? מברר את הגמרא, מהי משמע דאי תעלה לשנת דפוסי? מניין יש ללמוד שתעלה שאמר הכתוב, הכוונה לדרך ושביל? אמר רבא בר שילה, יש ללמוד זאת דכתיב בספר מלכים א' פרק חי פסוק למד ב' לגבי אליהו בער הכרמל. ויעס תעלה כבית צעתיים זרע, שעשה אליהו חפירה ושביל מסביב למזבח ברוחב הראוי לזריעת שני סעים, ומילא את התעלה הזו במים. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר לאיוב, ודרך לחזיז קולות, דהיינו מחילק דרך לכל אחד מן הרעמים. וכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרבה קולות, הרבה רעמים בראתי בעבים, בראתי בעננים. הענן הוא הנקרא חזיז, מסביר המצודת ציון. וכל קול וקול בראתי לו שביל בפני עצמו, כדי שלא יהיו שתי קולות יוצאים משביל אחד. שאלמלא שאם היו שתי קולות יוצאות משביל אחד, מחריבין את כל העולם. מעתה יש לך להבין שאם בין קול לקול לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי? הבן יהוידע מסביר שאם היו שני קולות יוצאים משביל אחד, היה הכל חזק עשרת מונים, הכל הנשמע לאוזנינו עכשיו. ומחמת חוזקו, היו כל הבתים נופלים, וכל האוזניים מתחרשות. ועוד אומר לו הקדוש ברוך הוא, הידעת את לדת יעלי סלע, חולל הילות תשמור. ספר איוב פרק למתת פסוק א'. האם יודע אתה את זמן הלידה של היעלים הגרים בסלע? או האם שומר אתה את הזמן שבאים צירי לידה לאיילה? וכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעלה, אשת היעל זו אכזרית על בניה היא, ולפיכך בשעה שהיא קוראת ללדת, היא עולה לראש הער כדי שמיד עם הלידה ייפול הוולד ממנה לתחתית הער וימות. אני מזמין לנשר באותה שעה שמקבלו לוולד בכנפיו, ומניחו לפניה. ואלמלא מקדים הנשר ברגע אחד או מתאחר ברגע אחד, מיד היה הוולד מת. ומעתה יש לך להבין שאם בין רגע לרגע לא נתחלף לי, הייתכן שבין איוב לאויב נתחלף לי? ועל הכתוב, חולל הילות תשמור, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, הילה זו רחמת צר, בית הרחם שלה, פתח בית הרחם שלה צר, ולפיכך אין הוולד יכול לצאת, ועל כן בשעה שהיא קוראת ללדת, אני מזמין לה דרכו נחש שמקישה בבית הרחם, ומתרפא ממולדה, יש שגורסים ומתרפאת ויולדת, נעשה הרחם רפואי, ועל ידי כך יכולה היא לילד, ואלמלא ואם היה הנחש הדרקון מקדים רגע אחד ומאחר רגע אחד, מיד הייתה איילה מתה. ומעתה יש לך להבין שאם בין רגע לרגע לא נתחלף לי, הייתכן שבין איוב לאויב נתחלף לי. שואל המהרש"א, כיצד אינה איילה מתה מנשיכת הנחש? והוא אומר שטבע איילה להרחיק את ערש הנחש, כמבואר בילקוט שמעוני בספר תהילים. והבן יהוידע כותב שבסוף זמן הלידה מצטנן בית הרחם לחלוטין, והרי הוא כבשר מת ממש. ולפיכך אין ערש הנחש מתפשט בכל הגוף, ואינה איילה ניזוקת ממנו. והוא כותב שלפי זה מבואר מדוע אם יקדים הנחש ברגע או יאחר ברגע, מיד היא תמות. שדבר זה תמוע לכאורה, וכי מה בכך שתקדים או תאחר לילד ברגע אחד? אלא התשובה שאם יקישנה הנחש שלא בזמן שהרחם צונן לגמרי, תמות האיילה מערס הנחש. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, יש לך להתבונן בנפלאות ההשגחה הפרטית. הצלת בנה של היעלה מזומנת דווקא על ידי הנשר שהוא דורס עופות אחרים. לכן הצלת האיילה מזדמנת דווקא על ידי הנחש שהוא מקיש ומימית. כך מסביר המהרש"א. אילו המלבים מפרש את דברי הגמרא שלו כפשוטן, שאין באים נשר ונחש ממש ליעלה והאיילה, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את טבען באופן כזה שרגלי היעלה יתפסו את הבלת שלא ייפול כאילו בא נשר ותופסו. וכן לידת האיילה היא כאילו בא נחש ומקישה. אמר בפסוק, בספר איוב פרק למדלת, פסוק למדלת, אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שומע לי, איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל. ואלו הם דברי אליהו בן ברכאל אבוזי. ומבואר בכתוב שלאחר ששלושת רעי איוב לא מצאו מענה על טענותיו כלפי מעלה, חרה בהם אפו של אליהו והעריך בדברים להצדיק את הבורא. וכך הוא אמר, למרות שכל אנשי לבב יודו לדבריי שנאמרו בפסוקים שקדמו לפסוק הזה, וכן כל גבר חכם ישמע לדבריי ולא יסור מהם, אבל איוב מחמת קושי מחובה ואין דעתו שלימה עמו, ולפיכך הוא מדבר שלא בהשכל. אבל ללא זאת היה גם איוב מודה לדבריי. אמר רבה, מכאן יש ללמוד שאין אדם נתפס בשעת צערו. כלומר, שאם אדם מדבר קשות כלפי מעלה מחמת צערו וייסוריו, אין מענישים אותו על כך מן השמיים. ולפיכך אמר הכתוב, רק שאיוב לא בדעת ידבר, ולא אמר שאיוב ברשע ידבר. עכשיו מבארת הגמרא את הכתובים העוסקים בשלושת רעיו של איוב שבאו לנחמו. נאמר בספר איוב פרק ב' פסוק י' א', הישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. דהיינו, כאשר שמעו שלושת ידידי איוב את הצרות שבאו עליו, באו שלושתם ממקומות מגוריהם אל עירו של איוב, ושם התאספו יחדיו לבוא לקונן עמו ולנחמו. מברר את הגמרא מהי כוונת הכתוב, ויוועדו יחדיו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כתוב זה מלמד שנכנסו כולן בשער אחד, היינו שנזדמנו כולן בשעה אחת אל שער העיר, שהיה איוב דרבה. ותנה ושנינו על כך בברייתא שבין כל אחד ואחד מהם היה מרחק של 300 פרסי, פרסאות, ואף על פי כן נזדמנו כולם בשעה אחת. אומר המהרש"א שהמילים לבוא לנוד לו ולנחמו עולות בגמטריה 300. אבל צריך ביור, כי אם אנחנו מחשבים זאת, אנחנו לא מגיעים ל... מספר הזה. ובחידושי הגאונים הוא מוסיף שנראה לומר שנקטה הגמרא בלשון גוזמה, כפי שמצינו כמה וכמה פעמים בשס, שנוקטים את המספר 300 וכן את המספר 60 בתורת גוזמה. ולכאורה יש לתמוע כיצד ייתכן שהיו איוב ושלושת רעיו גרים במרחק שווה זה מזה. הרי לא ייתכן הדבר במציאות שיהיו ארבעה אנשים עומדים במרחק שווה, כי אם עומדים בריבוע, הרי המרחק של השניים שעומדים באלכסון גדול יותר מן המרחק של השניים העומדים בקו ישר, ואם עומדים בזה אחר זה, ודאי מרוחקים האחרונים מן הראשונים מרחק רב. אומר עיון יעקב שהדבר ייתכן באופן ששלושה מהם דרים בצורת משולש, שצלותיו רחוקים מרחק שווה זה מזה, אילו האמצעי היה דר באמצע המשולש על האר, באופן שהיה אף הוא רחוק מכל אחד מן התחתונים, מרחק שווה. מבררת עכשיו הגמרא מינה אבי ידו. מניין ידו שהראו צרות לאיוב ידידם? אומרת הגמרא איקא דאמרי כלילה אבי להו, יש אומרים שהיו להם כתרים, דהיינו לכל אחד מהם היה כתר ובו היו חקוקות צורות, שלושת רעה, וכל אחד היה חוקק את שמו על פרצופו, וכאשר היו באים איסורים על אחד מהם, היה פרצופו שבכתר משתנה. וכך היו יודעים מדידיו שהוא שרוי בצרה. ואיקא דאמרי, ויש שאומרים אילן היה ולאו, יש אומרים שהיו להם אילנות שנטע כל אחד מהם שלושה אילנות בחצירו, כנגד שלושת רעה, וכיוון דקחמשי, אבו ידי, כאשר היה נובל אחד מן האילנות, היו יודעים שאותו אדם שרוי בצרה. ייתכן שאילנות או כתרים אילו היו פועלים על ידי כישוף, כפי דעת הסובר שלא נאמר כישוף לבני נוח. כך אומר המהרש"א. ומוסיף המהרש"א שלפי דברי הגמרא צריך לומר שכוונת הכתוב הישמעו שלושת רעי איוב אינה שמיעה כפשוטה, אלא שמיעה שכלית, דהיינו ידיעה על פי הכישוף. והטעם שהוכחה הגמרא לומר שידעו באופן כזה ולא על ידי שמיעה רגילה, מאחר שלא ייתכן ששלושתם שמעו ברגע אחד, אלא באופן כזה, ולפיכך הגיעו שלושתם לעירו של איוב באותה השעה. אומרת הגמרא, אמר רב היינו דאמרי אין שזה מאמר הבריות, או חברה כחברי דאיוב, או מיטוטה, או חברים כחברי איוב או מיטה, שאם אין לאדם אוהבים, נוח לו שימות. ובמסכת הענית בדף כ"ג עמוד א', אמר רב את הממרה הזו לגבי המעשה שהיה בחוני המעגל שישן 70 שנה, ולאחר מכן כשבא לבית המדרש לא יכירו ולא כיבדו כראוי. הוא ביקש חכמים שימות, ועל כך אמר רב היינו דאמרי אין שיהיו חברותה או מיטוטה. כתב שם רש"י, שאין גורסים שם כחברי דאיוב, אלא רק אצלנו במסכת בבא בתרא. עוד הוא כתב שפירוש הממרה הזו הוא, שאם אין חבריו של אדם נוהגים בו כבוד כבתחילה, נוח לו שימות. והמהרש"א כאן כותב שכוונת רבה לומר שמה שאמר שם במסכת תענית או חברותה או מיטוטה, אין הכוונה לחברים סתם, אלא דווקא לחברים כמו חבריו של איוב, שבאו ממרחק 300 פרסה לנוד לו ולנחמו. דנה הגמרא, האם לידת בנות זו ברכה? נאמר בכתוב בספר בראשית פרק ו' פסוק א', ההיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. נחלקו המוראים בדרשת המילה לרוב. רבי יוחנן אמר רביעה באה לעולם, לרוב זה לשון ריבוי שעל ידי הבנות מתרבה העולם. אומר רש"י לפי שממהרת להיות לה זרע. ובביאור הדברים כותב המהרש"א שכוונת רש"י למבואר במסכת סנהדרין דף סמכתת עמוד ב' שאישה בריאה היא וממהרת להזריע יותר מן האיש. רבינו גרשום כתב שהכוונה בזה שהאישה מגדלת את בניה. ועוד כותב המהרש"א שיותר נראה לו לפרש שעתם שעל ידי נשים מתרבה העולם, מאחר שאיש אחד יכול לשאת כמה נשים אבל אישה אחת אינה יכולה להינשא לכמה אנשים. אילו ריש לקיש אמר לרוב זה לשון מריבה שעל ידי הבנות מריבה באה לעולם. ובמאמר הגמרא במסכת יבמות דף סמך ג' עמוד א', שאם זכה האדם, הרי האישה עזר כנגדו, אבל אם הוא לא זכה הרי היא מנגדתו, דהיינו לשון מלכות על שם שהיא מריבה עמו תמיד. כך מסביר המהרש"א. אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן על ידידך דאמרת לשיטתך שסובר אתה שעל ידי הבנות רביעה באה לעולם ונמצא שיש בהם ברכה? אם כן, מפני מה כאשר השיב הקדוש ברוך הוא לאיוב את כל אשר לא מתחילה בכפליים, לא נכפלו בנותיו של איוב, אלא היו לו שלוש בנות כבתחילה. בהכרח יש ללמוד מכך שלרוב לשון מריבה הוא, ולפיכך לא נכפלו בנותיו של איוב. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, נהידה לא נכפלו בשמות, אף שלא נכפל מספר הבנות שהיו לו מתחילה, אבל נכפלו ביופי. יפות היו כפליים מן הבנות שהיו לו בראשונה. אומר רש"י, ואין לך כפל טוב ממנו. ומניין לומדים זאת? דכתיב בספר איוב פרק מ"ב פסוק י"ג, והיו לו שבענה בנים ושלוש בנות, ויקרא שם האחת ימימה, ושם השנית קציה, ושם השלישית קרן הפוך. ודרשו חכמים את שמותיהן. ימימה על שם שהייתה דומה ליום, שהייתה מהירה כאור החמה. קציה על שם שהיה ריחה הטוב נודף כמין בוסם ששמו קציה. ובביור השם, קרן הפוך, אמרי דבי רבי שילה, אמרו בבית מדרשו של רבי שילה, שהייתה נקראת כן על שם שדומה לקרנה דקרש. לקרן של חיה ששמה קרש, שהוא שחור כמו צבע ששמו פוך. מחייכו עלה במערבה, בארץ ישראל היו שוחקים על הפירוש הזה, שאלו קרנה דקרש, לקוטה היא, הקרן של החיה ששמו קרש, צבעה לקוי ואינו נאה, שהרי יש בו כמה גוונים, ומה שבח יש בכך שהיא דומה לו. אלא אמר רב חיסדא, הקרן הפוך היינו כקורקמה דרישקה, כמו עשב ששמו קרקום הגדל בגינה במיני, שהוא המשובח משאר מיני הקרקומין, כך היא הייתה משובחת ביופייה משאר נשים. ומאחר שמקרקום זה היו אנשים כוחלות את עיניהם, לפיכך נקראה בשם קרן הפוך, שנאמר בספר ירמיה פרק ד' פסוק למד, כי תקראי בפוך עינייך. ועוד בעניין לידת בנות, רבי שמעון ברבי בנו של רבי, דאיתיילדה לברתה שנולדה לו בת, אבי כחלש דעתי היה מצטער על שלא נולד לו בן. אמר ליבואה, אמר לו אביו, מה לך להמצטער? רביעה באה לעולם שעל ידי הבנות מתרבה העולם. שואל הבן יהוידע, כיצד ייתכן שחלשה דעתו על שנולדה לו בת? הרי זה מתנת אלוקים וכל אדם צריך להוליד בת כדי לקיים מצוות פרו ורבו. הוא מתרץ שבת זו הייתה פטר רחם לאימה, ונצטער אביה על שהפסיד מצוות פדיון הבן. אמר לו אביו, רביעה באה לעולם, שלפיכך נקראת בת בשם רביעה, מאחר שיכול אדם אחד לישא כמה נשים, ואם כן אין אתה מפסיד את המצווה הזו שיכול אתה לישא אישה אחרת שתלד לך בן פטר רחם. אמר לי בר כפרה לרבי שמעון ברבי, תנחומין של הבל, ניחמך אבוך, ניחמך אביך, שרי יכול העולם להתרבות על ידי בנות של אחרים, דתניה. כך שנינו בברייתא, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אלא אשרי למי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות. אף שפשטו דברי הגמרא הם שאשרי מי שיש לו בנים ואוי לו למי שיש בנות, מכל מקום, ניתן לפרש זאת באופן אחר, שאשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות, דהיינו, אשרי מי שבניו מושלמים, ואוי לו למי שבניו פחותים וחסירים כנקבה. כך מסביר המאירי, במסכת קידושין דף פי בית עמוד בית. כותב בספר כל אליהו, לבאר את הנחמה שניחם רבי את בנו וטענת בר כפרה, שלידת נקבה יש בה טובה לעולם יותר מאשר לידת זכר, שרים למשל יש בעולם 10 זכרים ו-100 נקבות, יכול כל זכר לישא 10 נקבות, ונמצא, שאם יוולד עכשיו זכר נוסף, אין העולם מוסיף באוכלוסין על האדם אחד, אבל אם תיוולד נקבה תוכל ללדת עוד, נמצא שנוספה עוד רביעה בעולם. אמנם טובה זו היא לעולם, אבל לכל אדם באופן פרטי יש טובה יותר בלידת זכר, שהרי כשנולדה לו בת, אין לו זרע לממה שתלד. אבל כאשר נולד לאדם זכר, יכול הוא לישא כמה נשים ויהיה לאביו זרע רב. זהו ביור הדברים שרבי ניחם את בנו שבלידת נקבה בה רביעה לעולם. על כך אמר לו בר כפרה, תנחו משל הבלן, שאומנם לעולם יש ברכה, אבל לכל אדם באופן פרטי, אשרי מי שבניו זכרים שיסעו נקבות הרבה, ואוי לו למי שבניו נקבות. וכמו כן ממשיך בר כפרה ואומר, אי אפשר לעולם בלא בסם, מוכר בסמים שריחם הטוב נודף, ובלא בורסי ובלא מעבד אורות שריחם הרע נודף, אבל אשרי מי שאומנותו בוסמי, ואוי לו למי שאומנותו בורסי. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין הזה. כתנאי מצינו מחלוקת תנאים האם לידת בנות ברכה היא. נאמר בספר בראשית פרק כ"ד פסוק א', השם ברך את אברהם בכל. מהי בכל? מה כוונת הכתוב שהשם ברך את אברהם בכל? רבי מאיר אומר שהברכה היא בזה שלא הייתה לו בת. וכאין זה כותב רש"י בפירוש התורה, בכל עולה בגמטריה בן. ובביור הברכה בזה שלא הייתה לו בת, כותב הרמב"ן בפירוש התורה, שאם הייתה לו בת היה צריך להסיעה לכנעני או לשולחה לארץ מולדתו, שתגור שם עם בעלה ותעבוד שם עבודה זרה כמותם, כי האישה ברשות בעלה. לכן אברהם נתברך בזה שלא הייתה לו בת. רבי יהודה אומר שהברכה היא בזה שהייתה לו בת. אחרים אומרים בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. שמה של ביתו של אברהם הייתה בכל. מבואר אם כן שנחלקו התנאים האם לדעת בת יש בה ברכה או לא. לדעת רבי מאיר נתברך אברהם בכך שלא הייתה לו בת, ולא לדעת רבי יהודה נתברך בכך שכן הייתה לו בת, וכן לדעת אחרים שאוסיפו ששמה של הבת הייתה בכל. הברייתא מביאה דעות נוספות בביאור ברכת בכל שנתברך באברהם. רבי אלעזר המודעי אומר, הצטגננות הייתה בליבו של אברהם אבינו, כלומר חוזה בכוכבים היה, שכל מלכי מזרח ומערב היו משכימים לפתחו כדי ליטול ממנו עצה, וזוהי הברכה שנתברך באברהם. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא מחוליו, וזוהי הברכה שנתברך באברהם, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלאה הקדוש ברוך הוא לאותה אבן טובה בגלגל החמה. לכאורה קשה, כיצד ייתכן שהיו אנשים חולים בזמן אברהם אבינו? הרי מבואר במסכת בבא מציע דף פז עמוד א' שעד ימיו של יעקב לא היה חולי בעולם. הוא היה הראשון שנחלה. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, שכל חולה בשני אופנים. א', שייתכן להעמיד כאן בחולי הבא על האדם אחמת מכה שקיבל, שחולי כזה היה גם קודם ימיו של יעקב. ב', שכוונת הגמרא שם שעד ימי יעקב לא היה חולי של מיטה, אלא היה אדם מת פתאום בעודו בריא. מימי יעקב ואילך היה אדם חולה קודם אותו ולא היה מבריא. ועד ימי אלישע שחלה חולי של מיטה והחלים ממנה. אבל גם קודם לימי יעקב היה בעולם חולי שאינו של מיטה. מסביר המהרש"ל לגבי הסגולה הזו של האבן הטובה, שכשם שיש בעולם רפואות טבעיות, כך ישנן רפואות סגוליות. ואברהם אבינו הכיר בין בזה ובין בזה, ואותה אבן טובה הייתה מרפאת באופן סגולי, וכשמת אברהם נגנזו עמו הרפואות הסגוליות שהיו לו. ואפשר שטעם הדבר הוא כדי שיהיה לב האדם נכנע ומבקש רחמים מעת הבורא. כי אין מה שמצינו במסכת פסחים דף נ"ו עמוד א', שהודו חכמים לחזקיה המלך על שגנז את ספר הרפואות. עוד כותב המהרש"ל, למרות שיכול היה אברהם אבינו להתרפות על ידי האבן הזו מן החולי של ברית המילה, מכל מקום לא היה חפץ בזה, שממידת התמימות היא לא להתרפות בשום דבר, אלא להתפלל אל השם. אומרת הגמרא, אמר אביי, היינו את דאמרי אינשי, זה מה שאומרים הבריות, איד ליומה איד לקצירה. כאשר מגביה היום, דהיינו כשהחמה זורחת מעיקל החולי, והיינו מחמת אותה אבן טובה התלויה בגלגל החמה. הבן יהוידע מסביר שיש לבאר את כל דברי הגמרא לגבי עניין רוחני, שלא הייתה אבן ממש תלויה בצווארו של אברהם, אלא לשון מליצה הוא זה. והכוונה בזה לכוח רוחני שנמשך על אברהם מלמעלה, כמו חן המשוך על האדם, שעל ידו היו כל רועיו מתקרבים לעבודת הבורא, והיו כל חולי הנפשות מתרפים. כשנפטר אברהם אבינו, קבעה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה של העתיד לבוא, כמו שנאמר, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכי נפיה. דהיינו, מרפא הנפשות. והראיה לזה, שאף בעולם הזה על ידי זריחת השמש מקל חולי הגשמי. יש ללמוד מכך לעתיד לבוא לעניין חולי רוחני. אלו הם כאמור דברי הבן יהוידע. ממשיכה הגמרא ואומרת דבר אחר, פירוש אחר, הברכה שנתברך בה אברהמי, שלא מרד עשיו בימיו. עשיו הרשע לא יצא לתרבות רעה עד פטירתו של אברהם אבינו. לפיכך לא נאמר ביצחק אבינו המילה בכל, שהרי מרד עשיו בימיו. אלא אצל יצחק נאמר מכל, שהמשמעות של זה מקצת כל. כך מסביר העיון יעקב. דבר אחר, פירוש אחר, הברכה שנתברך באברהמי שעשה ישמעאל בנו תשובה על חטאה עבוד בימיו של אברהם. מבררת הגמרא מניין יודעים שלא מרא דעשיו בימיו. שואלת הגמרא שלא מרא דעשיו בימיו, מנהלן? מניין לנו? מבררת הגמרא דכתיב בספר בראשית פרק חפי פסוק חפתת. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, באותו היום יצא עשיו לתרבות רעה כפי שיבואר בדברי הגמרא לקמן. ותנא שנינו על כך בברייתא שבאותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים כדי לנחם את יצחק אביו. כפי המנהג שבני ביתו של האבל, לא עלינו, מכינים עבורו סעודת אבלים. ונמצא שלא יצא עשיו לתרבות רעה עד לפטירתו של אברהם. מבררת הגמרא ומה ישנה של עדשים, מדוע הכין יעקב תבשיל של עדשים דווקא? אומרת הגמרא אמרי במערב אמרו בארץ ישראל משמי דרבא בר מרי. הטעם בזה משום שהאבל דומה לעדשה. מה העדשה זו? אין לה פה, אין לה סדק כשאר קטניות אלא סגורה מכל צדדיה. אף אבל אין לו פה שאינו הוא פוצע את פיו אלא יושב ודומם. דבר אחר, האבל דומה לעדשה בכך מה העדשה זו מגולגלת עגולה כגלגל. אף האבילות מגלגלת ומחזרת על כל באי העולם שאין אדם ניצול ממנה. בררת הגמרא מהי בעיניו? מה החילוק להלכה בין שני הטעמים הללו? מבררת הגמרא, איכא בעיניו לנחומי בביה. החילוק ביניהם אם אפשר להכין ביצים לסעודת אבלים. אם הטעם בעדשה משום שאין לה פה, גם ביצה סגורה היא מכל צדדיה, אבל אם הטעם בעדשה שהיא עגולה כגלגל, אין ליטול לשם כך ביצה, שהרי ביצה אינה עשויה כגלגל. מפרשת הגמרא את העבירות שעבר עשיו באותו היום. אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע עשיו באותו היום שמת בו אברהם. בעל נערה המאורסה, ונשאלת השאלה, איזה חטא עשה בזה עשיו שבעל נערה המאורסה? הרי לא נאסרה נערה המאורסה לבני נוח כמבואר במסכת סנהדרין דף נ"ז עמוד ב', שרק משעת בעילה חל שם אשת איש בבני נוח ולא בכניסה לחופה, קל וחומר שלא משעת האירוסין. תרצים התוסות ודיבור המתחיל בעל נערה המאורסה, שאף שלא נצטבו בני נוח על כך, מכל מקום מכוער הוא הדבר, אבל כן נמנה המעשה הזה בכלל מעשיו הרעים של עשיו. כמו שמונה הגמרא בין המעשים הללו את מה שביזה את הבכורה, למרות שהוא אינו מצווה שלא לבזותה. ואילו התוספות ריד כותב, אף שבן נוח אינו חייב מיטה על נערה המאורסה, מכל מקום זו העבירה. אם כן, אומר רבי יוחנן, מה עם חמש העבירות שעבר עשיו באותו היום שמת בו אברהם, בעל נערה המאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר, וכפר בתחיית המתים ושט ביזה את הבכורה. דהיינו שביזה את העבודה במשכן הנעשית על ידי הבכורים. מבארת הגמרא מניין יודעים שהוא עבר את העבירות הללו. בעל נערה המאורסה יש ללמוד דכתיב אחא ויבוא עשיו מן השדה וכתיב אתם בספר דברים פרק כ"ב פסוק זך. לגבי הבעל נערה המאורסה כי בשדה מצאה. מאחר שנקט הכתוב בשניהם לשון שדה, יש ללמוד שבא עשיו על נערה המאורסה. ושהרג את הנפש יש ללמוד כתיב אחא עייף וכתיב אתם בספר ירמיה פרק ד' פסוק למד א'. אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים. מאחר שנקט הכתוב את המילה עייף בשניהם, יש ללמוד שגם עשיו מן ההורגים היה. ושכפר בעיקר יש ללמוד דכתיב אחא בבראשית פרק חפי פסוק למד ב', שאמר עשיו למה זה לי בכורה? וכתיב אתם בספר שמות פרק ט"ו פסוק ב', בקריאת ים סוף, בפרשתנו, בשבת הבא עלינו לטובה, אמרו ישראל זה אילי וענווהו. יש ללמוד מכך שכוונת עשיו באומרו למה זה לי, היינו לכפור בזה אילי. ושחפר בתחיית המתים, נלמד מדכתיב בספר בראשית פרק חפי פסוק למד ב' שאמר עשיו הנה אנוכי הולך למות, דהיינו שלא האמין בתחיית המתים ולפיכך לא שם אל ליבו מה שיירה לאחר מותו. וששט את הבכורה, ביזה את הבכורה, נלמד מדכתיב ואיב איזה עשיו את הבכורה. מברר את הגמרא ושעשה ישמעאל תשובה בימיו של אברהם מנהלן. מניין יודעים זאת? מבאר את הגמרא כי היה כמו במעשה של רבינה ורב חמבה בר בוזי. אבו ית וכמי דרבה הם ישבו לפני רבה וכמנמנם רבה, רבה נמנם. אמר לרבינה לרב חמה ברבוזי, ודאי, דאמריתו, האם נכון הדבר שאומרים אתם שכל מיטה שיש בה גבייה, כל מי שנאמר בו בתורה ויגבע וימת, זוהי מיטתם של צדיקים? יש ללמוד שצדיק היה? אמר להישיב רב חמה ברבוזי לרבינה, אין אכן כך. שב רבינה ושאל, והר, אם מצינו בדור המבול שנאמר בו בספר בראשית פרק ז' פסוק א', ויגבע כל בשר, אף שרשעים היו, אמר להישיב לו רב חמה לרבינה, אנא גבייה ואסיפה כאמרינן. אני לא אמרתי שנאמר ויגבע בצדיקים, אלא באופן שנאמר גם ויגבע וגם ויאסף אל עמיו. ואילו בדור המבול, למרות שנאמר בהם גבייה, מכל מקום לא נאמרה בהם אסיפה. שב רבינה ושאל, והי ישמעאל בנו של אברהם בכתיב בי גבייה ואסיפה, כמו שאמר הכתוב בספר בראשית פרק חפי פסוק י' ז' ויגבע וימת ויאסף אל עמיו, אף שרשע היה. עד אחי התערבאו רבה, בינתיים התעורר רבה מנמנומו, אמר להו, אמר להם, רבה לרבינה ורב חמה ברבוזי, דרדקה, בחורים אתם שלא יגעה אתם לסבור סברה. אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, ישמעאל עשה תשובה בחיי אברהם אביו, ולפיכך נאמרה בו גבייה ואסטיפה, כדרך שנאמרה בצדיקים. ומיני יש ללמוד שעשה תשובה בימי אברהם אביו, שנאמר בפטירת אברהם והקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. דהיינו שהוליך ישמעאל את יצחק לפניו, למרות שצעיר היה ממנו בהכרח, שישמעאל עשה תשובה והעדיף את יצחק הצדיק שילך לפניו. שואלת הגמרא ודילמה דרך חוכמתם ככה שיבלו, שמה לא יקדים ישמעאל את יצחק לפניו, אלא שמנה אותם הכתוב כפי חוכמתם, ולפיכך יקדים הכתוב את יצחק לישמעאל. משיבה הגמרא אלא מעתה, אם כך הוא הדבר שמנה אותם הכתוב דרך חוכמתם, מדוע נאמר בפטירת יצחק ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו? מה איתם הלא חשיב ליהודי חוכמתם? מדוע אין הכתוב מונה אותם דרך חוכמתם ומקדים את יעקב לעשיו? אלא בהכרח צריך לומר שאין הכתוב מונה אותם אלא כסדר עמידתם. ומדעה קדמי, מכך שישמעאל הקדים את יצחק שילך לפניו, יש ללמוד עד דיבורי עד ברי שמינה ישמעאל את יצחק למנהיגו. ומעד עד ברי, מאחר שמינה הוא למנהיג עליו, שמע מינה תשובה עבד. סימן שישמעאל עשה תשובה בימיו של אברהם אביו. הביאה הגמרא ברייתא בעניין הטובה שהנחיל הקדוש ברוך הוא לאברהם, יצחק ויעקב. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. דף ט' זין, עמוד ב', שש מילים לפני סוף הדף. שלושה אנשים איתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. מעין הברכה אשר רויה בעולם הבא. ואילו הן, אברהם, יצחק ויעקב. ומניין יש ללמוד זאת מאחר שמצינו בכל אחד מהם לשון קול, שמשמעותו היא שלא חסרו שום טובה בעולם הזה. אברהם דכתיב בי, והשם ברך את אברהם בקול. יצחק דכתיב בי, ואוכל מכל. יעקב דכתיב בי, וכי יש לי כל. נשאלת השאלה מדוע אין הברייתא מונה בכלל אילו גם את איוב, כמו שנתבאר לאל בדף ט"ו עמוד ב', שמיד לאחר חרישת הבקר כבר היו האתונות אוכלות ממה שצמח, כמו בעולם הבא שיהיה ההיריון והלידה ביום אחד. תרצים התוספות בדיבור המתחיל שלושה, שאיוב לא יתימו הקדוש ברוך הוא מעין העולם הבא, אלא בעניין אחד. ואילו אברהם, יצחק ויעקב נהגו מעין עולם הבא מכל וכל. וכן אומרת הגמרא, שלושה אנשים לא שלט בהם יצר הרע, אלו הם אברהם, יצחק ויעקב, ולומדים זאת מדכתיב, בהו, כתוב בהם, בכל מכל כל, שהרי נתבהר לאל שיש ללמוד מן המילים הללו שהנחילם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא, ובעולם הבא אין שליטה ליצר הרע. יש אומרים שאף בדוד לא שלט יצר הרע, ולומדים זאת מדכתיב בתהילים קופתת, וליבי חלל בקרבי, דהיינו יצרי הרע מת בקרבי. בררת הגמרא ועידה חתנה, הסובר שרק אברהם, יצחק ויעקב לא שלט בהם יצר הרע, מדוע היינו לומד מהמקרא הזה שגם בדוד המלך לא שלט יצר הרע? מבארת הגמרא תנא זה סובר שאין כוונתו של דוד לומר שיצרו מת בקרבו, אלא צער היהוד כמדקר, מזכירו את צערו ואומר שליבו הוא כמת בקרבו מרוב צרות שעברו עליו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ט' זין עם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע ציירה פנינה את חנה? שאלה שנייה, כיצד רצה איוב לפתור את העולם מן הדין? שאלה שלישית, מה השיב הקדוש ברוך הוא לאיוב מן הסערה? שאלה רביעית, כיצד ייתכן שכל הרואה את אברהם היה מתרפא? הרי לפני יעקב לא היה חולי בעולם, אנחנו מחפשים את התשובה בתוספות. שאלה חמישית, כיצד ידעו חביריו של איוב לבוא לבקרו? והשאלה האחרונה, שגם היא מן התוספות, מה בכך שעשיו בעל נערה מאורסה? הרי אין בני נוח מצווים על כך. אלה הם, הוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי בבשורה טובה. בשבת הבאה עלינו לטובה, ט"ו בשבט, שבת שירה, פרשת בשלח, תשע"ז, נתכנס כולנו בברכה של אימה לשבת הדף היומי. אחרי עשייה עת הדשמיה הגדולה, השמחה, התלמוד תורה והשבת עונג, שחגגנו בשנה שעברה בציפורי בכפר שבחפץ חיים, אנו מחדשים ימינו כקדם. ובשבת הבאה עלינו לטובה, ט"ו בשבט, שבת שירה, פרשת בשלח, נתכנס יחד לשבת שכולה תורה, עונג, שירה ושמחה והתחדשות בחפץ חיים בציפורי בכפר. מהרשמה שאך לפני יומיים שלושה החלה, כבר בעיצומה ואף לקראת סיומה. וניסיון העבר מוכיח שהזריזים נזכרים. הנה מספר הטלפון להרשמה, 08-85-93-888, 08-85-93-888. נתענג בעזרת השם ובישועתו בשבת המיוחדת הזו, גם ט"ו בשבט, גם שבת שירה, וגם שבת הדף היומי, המצוי בין סיום מסכת בבא מציע לבין סיום מסכת בבא בתרא. בעזרת השם יתברך, בקיץ, שני סיומי מסכת בסך הכל לאורך שנת תשע"ז, בשנת היום הולדת ה-20 לאחסן יעזור רדיו כל חי. ובמוצאי שבת, זיץ מיוחד, עם האחים אמירן ואריק דביר, וכל מילה מיותרת. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. אחי וראי, מוריי ורבותיי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י' ב' בשבט תשע"ז, ונלמד את דף טוב, דף י' ז', ממסכת בבא בתרא, הדף החותם את הפרק הראשון של המסכת, הדף המתחיל את הפרק השני, שתבח שם הולד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.